אנחנו בשיעור הקודם דיברנו על תפקיד הבעל. לפני שתי שיעורים דיברנו בעצם על הנקודה של האישה במה היא משלימה את הבעל, כל מה שנראה לנו שזה באמת חס ושלום הוא לרעתנו, מה שנראה לנו ש... איך אדם אומר? תשמע, זה תיקון, אין מה לעשות, אתה צריך לקבל את זה באהבה, אשתך היא כזאת, אין מה לעשות. בעצם הוכחנו שזה בדיוק הפוך. אשתך היא בעצם המעצבת פנים שלך. היא מעצבת לך את האישיות. כל מה שנראה לך, שזה דברים שמה, שלוחצים אותך, שמפריעים לך, שזה לא נעים לך, הגענו למסקנה בעצם שהפוך. זה הדבר שבונה אותך. אדם שבאמת רוצה לבנות את עצמו, את המידות שלו, להיות אדם מושלם, להיות אדם השלם, זה רק אדם שהוא נשוי. זה לא סתם שכמרה אומרת שאדם שהוא לא נשוי הוא נקרא אדם שהוא לא שלם. אדם שהוא נמצא בלי אישה, שום דבר, כלום. הגמרא כל כך מחמירה, חז"ל כל כך מחמירים בזה. שאדם שלא מתחתן, הזוהר כותב על הדברים מאוד 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 חמורים. למה? מה העניין? אבל הוא ילמד תורה, הוא יעסוק בתורה, הוא יתמיד בתורה. זה לא תורה אמיתית. זה לא תורה עם מידות. האישה היא בונה את האישיות של האדם. האישה היא מעצבת פנים שלך. היום אנחנו נראה, בעצם, אנחנו נסגור מעגל, אנחנו נראה את החלוקת תפקידים. אחרי שדיברנו על התפקיד של הבעל, גם הנקודות של האישה, היום אנחנו נראה חלוקת תפקידים. איך מחלקים את התפקידים? זה אחד הבעיות העיקריות בחיי הנישואים. שהיא הגדרת התפקידים של כל אחד מבני הזוג. עכשיו, זה לא שעכשיו אנחנו הולכים בשיעור לדבר עכשיו מי ישטוף כלים או מי יקפל עכשיו את הכביסה או דברים כאלה. זה לא הנקודה, זה לא נקרא תפקידים. יש תפקידים שהם בגדול, תפקידים הגדולים. הם התפקידים שאתה אחראי עליהם. מי עכשיו יקפל, מי שקצת ישטוף, יכולים שתיהם לשטוף, יכולים שתיהם לעשות. זה לא הנקודה. כתוב, אנחנו אומרים, עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו ויעשה שלום עליהם. האם מישהו חשב פה פעם, למה יש שלום במרומים? למה? למה מלאכים לא מתווכחים? למה מלאכים לא מתווכחים ורבים זה עם זה? שם אין סוף מלאכים. אף פעם לא שמענו שמה? שאיזה מלאך מתווכח. למה אין שם קינה, אין שם תחרות? התשובה היא שכל מלאך יודע מה את התפקיד שלו המדויק. לכן אנחנו מתפללים לבורא עולם, כמו שהוא עושה שלום בין המלאכים, על ידי מה? על ידי הגדרת התפקידים שלהם. כך הוא ירחם עלינו ויגדיר לנו מה את כל אחד את התפקיד שלו. אם כל אחד ידע מה התפקיד שלו, גם בינינו ישכון שלום, גם בחבורה. אם כל אחד יודע מה התפקיד שלו, אף אחד לא יכול לבוא בטענות לשני, למה לא עשית? אז זה תפקיד שלך, לא תפקיד שלי. אף אחד גם לא יגיד את זה בכלל. וממילא אם דבר לא יבוצע, כל אחד יודע שזה הוא לא עשה. אז בן אדם גם יודע שזה אחריות עליו, הוא גם מקבל אחריות. זה אני השם, חבר'ה, אני שכחתי היום, אני הייתי צריך להביא את המזלגות. אני הייתי צריך להביא את הכיבוד. חלוקת תפקידים זה שלום. כשכל אחד יודע מה הוא עושה, נהיה שלום בבית. עכשיו, לפני שאנחנו נגיע לחלוקת התפקידים, הרי אם שוררת אהבה בין בעל לאישה, שניים שאוהבים, למה בכלל צריך חלוקת תפקידים? למה צריך חלוקת תפקידים בכלל? זה נקרא מיותר, שאלה מיותרת. למה בכלל? אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי, מה אנחנו צריכים לעשות תפקידים? אלא בוא נחזור לאדם וחווה. כתוב בפסוק אצל אדם וחווה, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. למדנו מפה הגמרא אומרת, שהאדם הראשון נברא זכר ונקבה בגוף אחד. לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. מחובר, כמו תאומים סיאמים. עכשיו על הגוף הזה מה אומר בורא עולם? לא טוב היות האדם לבדו. למה זה לא טוב? למה הקדוש ברוך הוא ברא בריאה ואחר כך אמר עליה לא טוב? שייך טעות אצל הקדוש ברוך הוא? מה זה לא טוב היות האדם לבדו? אתה בראת ככה. אתה עשית אותם מה? תאומים, סיאמים. אתה בראת אותם בגוף אחד. פתאום אתה אומר ריבונו של עולם, לא, זה לא טוב, תשמע, זה לא טוב. חס ושלום, הקדוש ברוך הוא טועה? אלא ברור שהקדוש ברוך הוא לא טועה. אז מה זה לא טוב? לא טוב זה לא נאמר על מעשה הבורא. לא על הקדוש ברוך הוא, אלא על האדם. לא טוב להם להיות מחוברים. הם לא יכולים להיות טובים שהם במצב של מה? של גוף אחד. לכן אעשה לו עזר כנגדו. אני חייב להפריד אותם, שתיהם יהיו בגופים שונים, ואז יהיה להם טוב. למה? מה קשור? קחו דוגמה. האדם עכשיו לוקח חפץ. הוא מעביר את החפץ מיד ימין ליד שמאל. יד ימין עשתה טובה עם יד שמאל? אתה יכול להגיד דבר כזה? בחיים לא. אדם שתה מיץ, שתה מים, שתה תה. אפשר להגיד עכשיו שהפה שלו עשה טובה לבטן שלו? אפשר להגיד דבר כזה, למה? כי הם גוף אחד. זה הכל אחד. אבל כשאדם מוסר חפץ מידו לידי אדם אחר, הוא מטיב עמו, בטח שהוא מטיב עמו. זאת אומרת, בשביל שאדם יוכל להטיב, נחוץ שהמוטב, זה שאני מטיב איתו, הוא יהיה מחוץ לגוף שלי. לא חלק ממני. אם הוא חלק ממני, אין פה הטבע. מתי ההטבע יוצאת לפועל? שזה משהו חיצוני, שאני מטיב עם משהו שהוא לא קשור אליי. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו מובן, לא טוב היות האדם לבדו. לא טוב, זה לא יצא טוב. למה? לא יוצא ממנו שום דבר החוצה. לכן מה צריך לעשות? להפריד אותו לשתי גופים, לאיש ואישה, עזר כנגדו. בשביל שהיא תהיה מה? מחוץ לגופו והיא תעמוד ממולו. ואז אם הוא ירצה, הוא ייטיב איתה. אם הוא לא ירצה, לא ייטיב איתה. אותו דבר גם הפוך. היא ברצונה או תעניק לו, או שהיא לא תעניק לו. נמצא שההפרדה לשני גופים, היא הפכה אותנו לבעלי יכולת מה? הטבה. זה הכוונה. שהקדוש ברוך הוא הפריד את אדם הראשון וחווה, הוא גרם שהם יוכלו להטיב עם אחד עם השני. כי אם הם היו מחוברים, זה לא הטבע. היד שלי לא עושה טובה ליד שלי השנייה. אף אחד לא, היד שלי לא אומרת תודה. תודה רבה ליד השנייה. אין דבר כזה. זה אותו גוף. אבל אם מישהו מעביר לי משהו, אתה יכול להעביר לי רגע את הספר? אז מישהו אחר העביר לי. יד אחרת העבירה לי. אז אני יכול להגיד לו תודה. תודה רבה. לכן הקדוש ברוך הוא הפריד בן אדם לחווה. עכשיו, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא אותם מחוברים? שתי סיבות. אחד, שהם יראו מה זה מה, מה זה אחדות מושלמת. הם ידעו למה לשאוף. אתם אמורים להיות מופרדים, אבל לשאוף להיות מה? מחוברים בסופו של דבר, כמו מחוברים. לא מחוברים ממש ממש בגוף, אלא הכוונה מחוברים כמו שהייתם אז, על ידי שתטיבו אחד לשני, שאתה תטיב והיא תטיב לך, על ידי זה אתם תהיו מחוברים. דבר שני, למה הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון וחווה מחוברים? להגיד להם, אתם לא כמו בעלי החיים. בעלי חיים, אין להם בן זוג קבוע. אין להם דבר כזה. בני אדם נבראו מחוברים. למה? כי הם ביחד. בני זוג, הוא יש לה אותו, הוא אותה, אין יותר להיפרד. אין דבר כזה. חיות, אין דבר כזה. חיות, מאחד לאחד, מאחד לאחד. יש לו 100 בני זוג. 100 בנות זוג. אין סוף יש לזה. לכן, אם נשים לב, כל העניין שהקדוש ברוך הוא הפריד בין אדם לחווה, זה להטיב. להטיב. שאתה תטיב. עכשיו תשימו לב, שאדם עושים לו ברית מילה, מה מברכים את אבי הבן? שם שנכנס לברית, כך ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים. למה מעשים טובים באים אחרי החופה? למה לא אומרים למעשים טובים ולחופה? מה, רווק לא עושה מעשים טובים? אתם יודעים איזה רווקים נפלאים יש? יש אנשים רווקים, עוזרים לכל העולם, מטיבים עם כל העולם, הם בעלי חסד עצום. אלא, המידה של מעשים טובים, אומרים חז"ל, היא באה לידי ביטוי רק כאשר אדם נשוי. רק שיש לו שותף לחיים. כל עוד שאדם לא נשוי, אי אפשר להגיד שהוא אדם טוב. אתה יכול להגיד, שמע, יש אדם אחד, הוא בחור רווק, הוא מתנדב במגן דוד אדום, הוא מתנדב בידידים, היום יש ידידים. אחורה הוא בחור טוב, הוא משרת את הציבור, הוא רץ מקריאה לקריאה, ללא תמורה, על חשבון הזמן שלו. זה לא הוכחה שהוא בחור טוב. יכול להיות שיש לזה כל מיני סיבות אחרות. אולי הוא מתנדב כי משעמם לו בבית. אולי הוא מתנדב כי הוא אוהב את האקשן הזה של כל הסירנות וכל הדברים, הנסיעות והעזרה, והוא הולך לפה, הוא מתקן. אולי הוא רוצה לעשות רושם על הסביבה. מה, אני מתנדב בידידים, עשיתי ככה, עזרתי ככה, הוא שולח תמונות בוואטסאפ, הוא אומר, תראו איך עזרתי. וחוץ מזה גם, הוא רק מתנדב. זה לא חובה, זה התנדבות. יש אישה שהיא עכשיו מתנדבת בארגון יד שרה. היא משילה מכשיר רפואי, עוזרת לסקנים, הכל. מי יכול לקבוע שהיא בחורה טובה? אולי היא מתנדבת למה? כי בורחת מהבית. לא טוב לה בבית. עדיף לה להיות מה? בחוץ. אולי היא נמצאת בשביל להרשים שם, היא רוצה להרשים, לזכות בבחור טוב, שהיא מתנדבת והיא כזאת. אדם שהוא רווק ובחורה שהיא רווקה, לא יכולים להוכיח שהם טובים במהותם. מתי אדם יכול לגלות את הטוב האמיתי שלו? רק במסגרת משפחה וילדים. רק כשהוא נשוי. למה? חיי רווקות זה חיי התנדבות. אתה מתנדב. רווק הוא מתנדב. מי שנשוי זה כבר לא התנדבות, זה התחייבות. המתנדב מה עושה? הוא עושה דברים מה? שנוח לו, שטוב לו. המתחייב הוא לא עושה דברים דווקא שמה? דווקא שטוב לו, גם כאשר לא מתאים לו. לכן התכונות האמיתיות שלך מתי הן מתגלות? דווקא שאתה מתחייב. דווקא שאדם מתחתן, אז הוא מגלה את המידות האמיתיות שלו. אז מגלים את המידות האמיתיות שלו. ולא פעם ולא פעמיים ולא 20 פעמים, וגם אדם רואה בבית שלו כמה לחברים שלו הוא עוזר, אבל כשאשתו מבקשת לו משהו הכי קטן, הוא לא עושה את זה. הוא בורח מזה. אם הרב יבקש להקפיץ אותו, הוא ירוץ בשביל הרב. ואם החבר הזה יבקש להקפיץ אותו, הוא ירוץ בשבילו. ישקש לתקן לו, או ילמד עם הבן שלו, עם הבן אחר, ילמד עם מישהו אחר, וואו, ילמד איתו 3 שעות. עם הבן שלו, 2.5 דקות הוא לא יכול ללמוד. כולנו מכירים את זה מהבתים שלנו. זה מתנדב, זה מתחייב. פה מתגלה החסד האמיתי שלך. פה מתגלה התכונות האמיתיות שלך. פה מתגלה אם אתה בעל חסד אמיתי, אם אתה באמת בעל חסד. לא בגלל הכבוד שאתה מקבל בחוץ, החזק וברוך, וכל הדברים שאדם מקבל בחוץ, כי בחוץ רק מקבלים כבוד וכבוד וכבוד. לכן מה חז"ל אמרו? גדול המצווה ועושה ממי שלא מצווה ועושה. איך יכול להיות דבר כזה? מי שמצווה ועושה הוא יותר גדול ממי שלא מצווה. למה? אבל הוא מתנדב, הוא יותר גדול. הוא לא יותר גדול. כשאתה עושה דבר מתוך התחייבות, זה יותר מאשר אתה עושה דבר משום התנדבות. למה? כי בלב של המתנדב אין לו משהו שימנע ממנו לעשות את זה. אין לו איזה משהו קול פנימי כזה שאומר לו, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. הוא זורם עם זה, הפוך, הוא נהנה מזה. אבל המתחייב, אדם שמתחייב, שימו לב, שאשתך מבקשת ממך, אפילו לעלות למעלה רגע, לעשות איזה משהו, לרדת למטה לעזור, דברים פשוטים לפעמים. לפעמים אשתך מבקשת ממך טובה הכי פשוטה בעולם, לקום מהספה, לעשות משהו הכי קטן. שים לב שלך כוח. שים לב שאתה לא מסוגל לזוז. אבל חבר עכשיו יתקע 50 קילומטר מפה, באיזה מקום, ב-2 בלילה, אתה תיסע 50 קילומטר בשבילו. אבל אשתך, אתה לא מוכן לקום מהספה בשביל 5 סנטימטר. למה? כי שם זה התנדבות, זה לא התחייבות. אבל פה זה התחייבות, לכן מה? לכן יש פה קול שאומר לך, לא, אל תקום. יש לך יצר רע שאומר לך, לא, אל תקום. תתנגד למצב הזה. לכן פה יש התגברות. שימו לב, תשימו לב את זה כל פעם מעכשיו. כשאשתך מבקשת ממך משהו, טלק, יש לך משהו בתוך הלב שאומר לך, לא, לא לעשות. לא לעשות, עזוב, תדחה, אל תלך, תגיד לה לא, תנסה להתחמק. תדע לך, עכשיו זה המבחן האישיות שלך. עכשיו זה המבחן שלך אמיתי. אם תתגבר, אתה מעצב את האישיות שלך, להיות אדם טוב אמיתי. זה המידות האמיתיות, בבית של האדם. כולנו נגועים בזה, כולנו נגועים בזה, אין סוף. אני יכול לתת מיליון דוגמאות על זה. כל יום כמה אדם נגוע בזה. רק אשתו מתקשרת לבקש איזה משהו, שיעבור דרך איזה מקום, מה? עוד דקה, עוד 2 דקות. אז אתה נכנס ללחצים, אתה מתחיל כבר להזיע, אתה מתחיל לתת כל מיני סיבות, מה קרה? כי זה מעצב את האישיות שלך. זה הניסיון האמיתי. פה אין כבוד. פה זה עבודה פנימית אמיתית. עבודת השם אמיתית, שהיא מעצבת את האישיות שלך להיות אדם באמת טוב. מתי אדם מתגלה? אתם יודעים מתי אדם מתגלה האופי שלו? מתי התגלה האופי של האדם? מצבי לחץ. שם מתגלה האדם. לכן מה חז"ל אומרים? 3 דברים אדם ניכר. בכוסו, בכיסו ובכעסו. כוסו, שאין לו אוכל. אדם רעב. אדם בא הביתה רעב. הוא רעב. הוא לא אכל כל היום. תדבר איתו, נראה אותך. זה לחץ, זה מצבי לחץ. זה מה? זה בכוסו. כיסו? שים לב אדם שנגמר לו הכסף, מצב כלכלי לא כל כך טוב, בבית יש בקשות, מתחילים לבקש כסף, אישה כבר 4 פעמים מתקשרה אליך, רוצה 100 שקל, רוצה 200 שקל, ואין לך עכשיו כסף, שים לב איך אתה עונה. זה מה? זה בכיסו, כעסו. בוא תראה את המילים שאתה מסוגל להוציא בשעת כעס. מה ההתנהגות שלך? איפה הקווים האדומים שלך? מתי המצבי לחץ האלה מתגלים? דווקא אחרי החופה. דווקא שאדם נשוי. שאדם רווק, כן לא את המצבי לחץ האלה. לכן כל המצבי לחץ, זה דווקא עם האישה בבית. שאין לך פתאום, והיא לוחצת אותך. יא קמצן, איזה קמצן אתה? מה זה? 200 שקל אתה עושה לי בעיות בשביל 200 שקל? מה אמרתי לך? לקנות אוכל לילדים? ואתה מרגיש מבוזה. אתה מרגיש לא מספיק, אני גם עובד קשה. ועכשיו היא גם באה בטענות. זה עיצוב אישיות. זה עכשיו ימדוד אותך, בוא נראה מי אתה. אתם לא עוד מבינים, אם רק תיכנה, אשתך תהפוך אותך לאדם עם בעל המידות הכי גדולות בעולם. זה לטובה שלך. הרי אתה רוצה לצאת מן העולם הזה מתוקן במידות, מי יתקל לך את המידות? מי? בבית כנסת כל הגאווה שנותנים לך? זה, חברים שלך, מי יתקל לך את המידות? אשתך היא מתקנת לך את המידות לאט לאט, אין סוף. לכן השם עשה את זה בכוונה. כל המצבי לחץ של האדם זה אחרי החתונה. לכן לא טוב היות האדם לבדו. אם האדם הוא לבדו, אם הוא רווק, אין עליו עול, הוא מתנדב, הוא לא יכול לעצב את הטוב שבו. הטוב לב האמיתי של האדם בא לידי ביטוי רק אחרי שהוא מתחתן. רק אז הוא יכול להתגדל, להתעצם. רק אז הוא יכול להגיע למעשים טובים. כך ייכנס לתורה, לחופה, עכשיו מעשים טובים. לפני עשית גם מעשים טובים, אבל זה לא מעשים טובים. זה מתנדב. זה לא בונה את האישיות שלך, זה בונה את הגאווה שלך, הפוך. שימו לב, החסד בחוץ בונה את הגאווה שלך. החסד בבית בונה את הענבה שלך. זה אמיתי. אדם רואה את זה. לכן אדם אוהב בחוץ. לכן יש הרבה בעלים שלא אוהבים לבוא הביתה. הם בורחים מהבית. לכן היום, לצערנו הרב, בעולם החילוני, רוב האנשים מתגרשים, כי הם לא רוצים לעבוד על המידות שלהם. וגם לצערנו הרב, גם בעולם החרדי. אבל אדם שקיבל מתנה משמיים, ושמע איזה שיעור תורה פעם אחת אמיתי, ונכנס לו קצת למוח, והוא קצת אמיתי ולא רוצה לשקר על עצמו, אני באמת רוצה לעבוד על המידות שלי? אתה באמת רוצה להשתנות? אתה כל הזמן אומר את זה וקורא את זה בתורה. אז לפחות אל תהיה שקרה. אל תשקר על עצמך. תגיד, נכון, אני נכשל, נכון, קשה לי, נכון, אני נופל, אבל אני יודע שזה האמת. נכון, עניתי לאשתי, כעסתי על אשתי, אמרתי לה ככה, אבל אני לא צודק. איך אני מתקן את זה? איך אני עובד על המידות שלי? תדעו לכם, אין יותר שמחה לאדם שהוא עובד על המידות שלו. אין יותר שמחה מזה בעולם. זה שווה מיליארדים. הנקודה שעכשיו, אשתך אמרה לך איזה מילה, היה לחץ גדול בבית, וזה כבר היה בפה שלך הכעס, בפה שלך המילה לא יפה, בפה שלך הצעקה, ועצרת והתעלית על עצמך, אתה מרגיש אחרי זה בן אדם, אתה מרגיש בוא נאדם חופשי, בוא נאיך איזה כיף, השתלטתי על עצמי. אתה מעצב את האישיות שלך. לכן אדם צריך לדעת, כל החיי נישואים זה תירונות של הטבע. תירונות של הטבע. כל זמן שאדם רווק, כל זמן שאדם לא התחתן, הוא עסוק עם מי? הוא עסוק עם עצמו. היה לו הרבה זמן לסדר את עצמו, לקפל את השרבולים ככה עד השרירים, לעשות כל מיני דברים. יש לו זמן, הוא קם מתי שהוא רוצה, אכל מה שהוא רוצה, ישן, מתי שבא לו, קם מתי שהוא בא לו, אין מי אומר לו מה תעשה, אין מי אומר לו מה תפעל. אחרי החתונה, אתה נכנס למהלך של נתינה. שימו לב, אתה חייב לפרנס, אתה חייב ללכת למכולת, לקנות בסופר, עכשיו חלב, לילד, אבקת חלב, ועכשיו התינוק בוכה, צריך להרים אותו, ובלילה אולי צריך לעזור לאשתו עכשיו, והוא חייב לשלם כל חודש משכנתה, וגמח, לא יודעים מה זה גמח, גמח זה גז, מים, חשמל, גז, מים, חשמל, חייב גז, מים, חשמל, משכנתה, נותן, 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 לא מפסיק להטיב משפחתו, אתם לא שמים לב, אתם כל הזמן מטיבים, אתם כל הזמן מטיבים, כל הזמן מטיבים. זה עכשיו תירונות להטבה. אותו דבר גם בחורה שהיא רווקה, מה? היא עסוקה כל היום עם עצמה. כל היום עצמה. אחרי החתונה תראה אישה. נולד לילד, אין לה זמן לעצמה. עד אחד, עוד ילד, עוד ילד, שלוש, ארבע ילדים, מחזיקה את הבקבוק של התינוק, וצריכה לעשות אוכל, שוטפת כלים, הרגל הזאת מנהלת את ההריסה, והוא קם, וצריכה ללכת לפה, ואין לה פנאי. אחרי שהיא סיימה לגדל את הילדים, מה מגיעה? הנכדים. היא נמצאת בנתינה אינסופית כל ימי חייה. זה עיצוב אישיות. חתונה זה עיצוב אישיות. חתונה, בית, זה טירונות של לתת. לתת, לתת. עכשיו, מה זה חסד אמיתי? מה זה הגדרה של חסד אמיתי? זה לתת בלי לצפות. כשאני נותן דבר, אם אני מצפה לקבל תמורה, זה לא חסד. מי שמעניק לחברו, והוא עכשיו מצפה מה? שיגיד לו תודה, מעולם הוא לא רצה לתת, הוא רק רצה מה לקבל. זה לא חסד מושלם. זה חסד, אבל זה לא חסד מושלם. להעניק לשני בלי להסתובב אחורה, זה חסד אמיתי. באת לבית הכנסת? עשית משהו? ניקית? עשית משהו? אל תסתובב אחורה. זה חסד אמיתי. לכן חז"ל מה אומרים? מה זה חסד של אמת? עם המתים. הלוויה של מת. אדם שהולך ללוויה, יודע מה שהמת לא יקום, יגיד לו תודה. נכון? אף אחד לא יודע לו על זה. נכון? הוא עכשיו מבטל זמן, עבודה, נסיעות, כסף. הוא לא יקבל אותם בחזרה. הוא נותן מעצמו בה, בלי לקבל שום תמורה. מה אומרים חז"ל על זה? זה חסד של אמת. אבל אם עכשיו נכנסת למכולת, שילמת עכשיו מה? 5 שקל, בתמורה קיבלת לחם, זה לא חסד, זה מסע ומתן. קוראים לזה ביזנס, עסקים. תיתן, תקבל. לא תיתן, לא תקבל. זה לא מפעל של חסד. זה כמו אדם עכשיו ששמע שצריך לקנות לאישה מתנה. הוא קנה לה עכשיו מתנה. אמר, אני חייב לקנות לה מתנה, יפתיע אותה עכשיו, יקנה לה עכשיו מה? גילים ככה מזהב, משהו יפה. טוב, התלבטות ארוכה בתוך החנות, בא זה, לקח בסוף, עלה לו כמה אלפי שקלים טובים, הוא בא הביתה, אומר, יופי, קניתי לאשתי מתנה, מגיש לה את המתנה, ברגע שהוא נכנס הביתה, איך שהוא פותח את הדלת, ישר צעקות, למה איחרת? למה אתה מאחר? או פעם אתה מאחר, או פעם אתה מחברים שלך, או פעם הלכת לאמא שלך, או פעם הלכת לפה. הוא אומר, תגיד לי, את לא מתביישת? קניתי לך מתנה, היא לא יודעת בכלל שקניתי לה מתנה. אז הוא אומר, לא קניתי לך מתנה, מה הייתי פה בחנות, קניתי לך מתנה. בשבילי, מה המתנה? אתה קנית בגלל שעברו לך. אני לא רוצה שתקנה בגלל שיגידו לך. אני רוצה שזה יבוא לך מכל הלב. שמעתי כבר את השיעור של שבוע שעבר, של השלום בית. שמעתי, הרב אמר לך לקנות מתנה, קנית מתנה. טוב, אתה יודע מה אלה, בוא, תביא נראה מה קנית. מכירים, האישה היא מומחית להרוס לך את הכל. יש לה מומחיות בזה. זה משהו מדהים. הם לא יכולים לקבל מתנה. עד שהבעל כבר משתקם, רוצה כבר, איך אומרים, להשתנות טיפה, אין, זה משהו מדהים. זה כאילו השם שולח כאלה דיבורים, היא שורפת אותך. אין, היא שורפת אותך. אתה לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה. טוב, היא פותרת את הקופסה, מה היא רואה? אומרת, תגיד, אתה רציני, זה הגילים של תינוקות. מה זה הגילים האלה? מה זה זה? זה הגילים שעושים חורים בגיל חצי שנה, שמים הגילים כאלה. אל תקנה לי הגילים, שוב, רק קונה לי הגילים, לא חבל על הכסף. אתה אומר שאין כסף, קנית לי הגילים, ומה אתה קונה לי? מה בעל נורמלי יגיד לה? את רצינית את? תקשיבי טוב, בחיים שלנו קונה לך תשיטים יותר. אין אותו תשיטים, אין דבר כזה. עשיתי בכלל טעות שקליתי לך. מה זה זה? תגידי תודה. לא תגידי תודה, לא תקבלי בחיים, מה זה הדבר הזה? בעל מאוד מצפה שאשתו תגיד לו תודה. מאוד. כי בעל הוא כבוד, בעל אוהב כבוד. תדע לך, אם ענית ככה, אתה לא בית של חסד, אתה מקולת. אתה מקולת, מקולת משפחת ישראלי. זה מקולת, זה ביזנס. קנית, אתה רוצה תודה. אבל אם, אדם יגיד לאשתו, זה, לא קיים, לא יעזור, אני לא אפסיק לקנות לך הגילים. לא, אני אלך לחנות, אני אחליף אותם, אתה בוא איתי עד שיבוא לך טעם. מצבה שלך אני אעשה גם בצורת הגיל, אל תדאגי. אז הוא מה? לא, אין דבר כזה. זה חסד. זה בונה את האישיות. זה אדם גדול. חבר'ה, זה אדם גדול. זה אדם יכול להגיד שהוא אדם גדול. פה נמדד אדם. לא שהוא עונה, לא שהוא. אז אתה אדם רגיל. איך אמר לי פעם מישהו? ברגע שאתה אדם ציבורי, אתה לא יכול לענות כמו שאר בני אדם. תראו לכם שראש הממשלה, כל דבר שיגידו לו יענה כמו בשוק. Yeah. הוא לא יכול להיות ראש ממשלה. מה, אבל הוא צודק, אמרו עליו דברים רעים. הוא לא יכול להיות ראש ממשלה. מראש ממשלה מצפים לא לענות ככה. למה הרבה פעמים ברחוב אומרים לחרדי, אתה ככה, אתה מתנהג ככה, ואתה עם כיפ... כאילו, מה, אז מה אם אני כיפה? מה, לך מותר לי, כאילו, לבזות, לך מותר לקלל, לך מותר הכל לעשות, בגלל שאני עם כיפה, אז אסור לי לעשות כלום? כן, כי מצפים ממך. שרואים כיפה ברחוב, רואים, שמה, זה אדם אחר, אדם מיוחד. השאלה מה אתה רוצה להיות? השאלה מה אתה רוצה להיות? זה עיצוב אישיות. זה אדם גדול, זה גדולי ישראל. זה צדיקים. זה אדם שהוא מה? הוא בעל מידות. זה בעל מידות אמיתי. לכן הבית הוא בית ספר לחסד. זה הבית. אין דבר, תשכחו מזה, תשמעו את המשפט שאני אומר לכם עכשיו. אין התניות בחיי נישואים. אין דבר כזה להגיד לאישה, אני נותן לך, תגידי תודה. אם לא, לא מגיע לך. גם אם היא לא מתנהגת לפי רצונך, אתה ממשיך להעניק לה. וגם אם היא אמרה לך משפטים כואבים, אתה מעצב את האישיות שלך. אין דבר כזה משפט, לא מגיע לך. למה? מה זה לא מגיע לך? אתה רוצה לחנך אותה. מה זה לחנך אותה? שתגידי תודה. תדע לך, אמירת התודה זה לא העניין שלך, של הנותן, אלא של מי שלה תקבל. זה אדם גדול. זה אדם שיצדיעו בשבילו. זה אדם שעכשיו בשמיים הקדוש ברוך הוא מתפעל בו. הוא אומר, זה חסד אמיתי. זה יהודי אמיתי, זה יהודי שעובד על המידות. כל הפרינציפים האלה, התניות, הם מכירים את זה בניסויים. אדם עושה פרינציפ לאשתו, היא עשתה לי ככה, אני עשה לה בכוונה. עשתה לי זה, אני עשה לה פרצופים. התניות, זה לא חיים בכלל. זה מקולת, זה ביזנס. זה לא אימפריה של חסד. עכשיו, אם תשימו לב, בחלוקת תפקידים. עכשיו נגיד, יש ערימת כלים. מי ישטוף? שניהם ישטפו. עכשיו הטיטול, עכשיו צריך להחליף טיטול. הפיג'אמה עכשיו צריך לקפל. זה לא הנקודה. אני אגדיר לכם את התפקידים של הבעל והאישה, ואתם לבד תדעו את כל הדברים הפרטניים, כל הדברים שיוצאים מזה. איפה הגדירה היהדות את חלוקת התפקידים בין בעל אישה? יש חלוקת תפקידים ברורה. תקשיבו טוב. הזוהר כותב שהתפקיד של האישה, של האיש, הוא תמון במילה איש. איך כותבים איש? א', י', ש'. ותפקיד האישה תמון איפה? במילה אישה. איך כותבים אישה? א', ש', א'. למילה איש יש תאות י', נכון? יש אש ויש י' באמצע. למילה אישה יש גם א' שין אש ויש לה אי. זאת אומרת, לבעל יש י', אומר הזוהר, ולאישה יש את האי. אומר ישעיהו הנביא, יש פסוק, כי בי' אי אדוני צור עולמים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את העולמים, את שתי העולמות, עולם הזה ועולם הבא, בי' ואי. עולם אחד נברא על ידי האות יוד, ועולם אחד נברא על ידי האות A. לבת יש יוד, לאישה יש A. העולם הזה והעולם הבא נברא ביוד ו-A. מה אנחנו עכשיו צריכים לדעת? למי שייך מה? כתוב בספר בראשית, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. המילה בהיברעם, בתורה כתוב A קטנה, בהיברעם, בית הירעם. היי קטנה אחרי זה. ברעם. למה היי קטנה? דרשו חזל, אל תאמר בי ברעם, אלא בהי ברעם. כלומר, השמיים והארץ, העולם הזה, במה הם נבראו? באיזה אות? באות אי. יוצא מכאן שהעולם הבא נברא באיזה אות? אות יוד. העולם הזה, אי. העולם הבא, יוד. עכשיו נחזור לאיש והאישה. לאיש איזה אות יש? יוד. כלומר, תפקיד של האיש לדאוג למה? לעולם הבא. יוד. הנהגת הבית, זה התפקיד של הבעל. עולם הבא. האישה, תפקידה להתמקד מה? בהי, בעולם הזה. לטפל בעניינים של מה? העולם הזה, בענייני הבית השוטפים. הזוהר מגלה לנו בדיוק מה התפקיד של כל אחד. זה היא הנוסחה הכללית בין חלוקת התפקידים בין האישה לבין הגבר. את תפקיד האישה זה העולם הזה. לכן תשימו לב, טבעה של האישה זה להיות כל הזמן מופנית, היא כל הזמן עם העיניים לאיפה? לסביבה שלה, לילדים שלה, לבעלה. יש לה המון סבלנות לפרטי פרטים. היא יכולה להתעסק בהם שעות ולא נמאס לה. אדרבה, זה נותן לה סיפוק. לכן חז"ל אומרים בת, למה בת נקראת בת? מלשון בית. אישה היא הבית. היא יודעת איך, איפה להכין, איפה לשים כל דבר, למקם כל דבר, גדול, קטן, איפה היא שמה אותו. היא עסוקה בטיפוח וסידור, התאמת צבעים. אישה מקפידה מה? על התאמת צבעים, באיפור, בלבוש, בראיתי הבית. תשימו לב, היא מומחית בזה. גבר, אין לו בכלל סבלנות. גבר יכול תיבר צבעים גם. גבר יכול עכשיו לצאת לאיזה אירוע, מכנסיים כאלה, חולצה כזאת. אשתו אומרת לו, תשמע, אתה נראה כמו ליצן, מה זה? איך אתה נראה זה? הוא לא אכפת, לא אומר גם ככה, אכפת לי לילה. גם אף אחד לא רואה, אף אחד לא נראה אותו כלום. שום דבר לא רואים. אתם רואים בעל כזה. אישה יש לה סבלנות לאסתטיקה. אישה לבשה עכשיו חולצה. בוא נגיד שיש לה עכשיו קטם קטן. היא שמה על זה ספדר גם ככה. היא תחליף את החולצה או לא? בטח שהיא תחליף את החולצה. זה שיש לה קטם עכשיו, זה לא נותן לה מנוחה. האיש, הוא לבש את החולצה, הוא מוכן ללבוש מעליה ספדר, גם אם חם, רק אין לו כוח עכשיו להוריד את החולצה. רק אל תגיד עכשיו, עכשיו תגיד להוריד את החולצה, להיות רציני, להוריד את החולצה, לא סבלנות. קניית בגדים. אישה מדקדקת בקניית בגדים, יהיו איכותיים, יש לה סבלנות, מחפשת עד שהיא תמצא, עוד פעם מחפשת, עוד פעם מחפשת. כמה זמן לוקח לגבר לקנות נעליים? כמה זמן לאישה? גבר בכלל לא קונה נעליים. מתי הוא קונה נעליים? שהאצבע שלו יוצאת החוצה. אז הוא קונה נעליים. שימו לב, גבר זה לא מעניין אותו בכלל. הוא ילך במיוחד עכשיו לקנות נעליים? בדרך לעבודה הוא מבחין באיזה חנות נעליים, הוא עוצר מול הויטרינה ככה, אומר, תגיד לי, יש לך מידה 45, אין לי זמן, אני עכשיו ממהר. 45, כן, זה, יאללה, תכניס. הוא אפילו לא יושב, מוריד את הנעל, בלי הסוחים, בלי הסוחים, מכניס אותה ככה, סדר, יאללה, לא משנה, יאללה, תעמיס, יאללה, תסגור, הכל נגמר. כמה זמן לקח לו? 5 דקות. האישה, וואו, עוד פעם, וחוזרת, והולכת, ובודקת, עושה סקרים, ומחירים, והכל. ואז היא יורדת עוד פעם, ועושה מזה עניין, והולכת יום שלם לדבר הזה, יושבת בנחת על הכיסא. איזה כיף לה עכשיו על הכיסא הזה, ותמיד יש לה, אתה יודע, יש דמיונות לאישה תמיד, שהנעליים שלה איפה נמצאות? בסוף למעלה. כאילו זה נמצא למעלה בסוף, בכוונה כאילו. היא רוצה שהוא יוציא לה את זה מלמעלה למעלה. אומר לגברת, זה בכלל נעליים 32, זה לא, לא, זה אני אומר לך, זה הנעל הזאת. יש לה משהו כזה, כאילו, יכול להיות שהנעל שלה דווקא שם. זה אישה, אין מה לעשות. האישה אוהבת התחדשות, שימו לב. היא אוהבת להחליף. להחליף. אתה בא הביתה? פתאום תורס שקית כזאת של צעצועים לזריקה. פתאום תורס שקית כזאת, מה קרה? הקומקום, זה. אבל זה עובד. לא חבל, זה עובד. מה, למה את זורקת? למה זה? האישה רוצה להחליף. להחליף, היא אוהבת להחליף בבית. לא יכולה לראות פה הרבה זמן. הרבה דברים כאלה. אם האישה לא הייתה מחליפה, הבית היה נראה כמו המערה, כמו אלה של פעם. זה עם המבוטה הזה שהיה. של הזה, זה אמת. מה, בעל אכפת לו בכלל? אישה יש לה גם חוויה של קניות. אישה יש לה תענוג. מזה שמה? לרדת לקניות עכשיו, ללכת, להיכנס. היא נהנית מזה אפילו שהיא לא קונה בכלל. היא אפילו לא מצאה עכשיו פה, היא תלך ברגל, יש לה רגליים מברזל. שימו לב, תמיד כשאתה הולך עם אשתך, אז אתה כאן נמרח מאחורה. ממש מעיט, בוא ניכנס לשתות משהו, בוא נשתה משהו, זה היא הולכת, עוד חנות, ואתה כבר אין לך כוח. יש לפעמים ספסל, מזל שיש ברבי עקיבא, יש ספסל, אתה יושב על הספסל לפחות. תנסי לחנות, לא יודע מה תעשי. שימו לב, זה כל הזמן ככה. אישה גם יש לה סבלנות לסדר בניקיון, זה ידוע. פסח, דברים כאלה, היא עושה ניקיון, אין סוף. תמיד תשימו לב, שאישה מנקה את הארונות, זה לא ניקוי ארונות, זה פינוי ארונות. זה תמיד ככה. מכירים את זה? שאתה מוצא איזה 5 שקיות ניילון כאלה מלאים בגדים לחלוקה, הבעל כך חוזר, רואה ככה 5 שקיות של בגדים, תמיד זה. הוא אומר, למה? אבל זה טוב. מה זה לא קרוע? מה זה בגדים? מה זה לא חבל לזרוק? לא חבל זה? טוב, זה לא ככה, זה לא ככה. טוב, זה לפחות תשאירי, זה. מכירים את זה, כל הדברים האלה? ככה זה. כי האישה זה עולם הזה. אישה היא מופנית לכל העניינים של העולם הזה. לכן אל תתערב. אל תתערב. אל תיכנס למקום שלא שלך בכלל. על מה אתה מתווכח? על מה אתה מוציא כוחות? יש בעלים, אתם לא יודעים כמה. אתם לא יודעים כמה ויכוחים יש לו עם האישה על העולם הזה. לא אמרתי שעכשיו, אמרנו את זה שבעל צריך לצמצם את האישה לפעמים, לא קונים יותר מדי, פזרנות, זה נכון. אנחנו נראה את זה עוד מעט. אבל כל הדברים האלה, המינימליים והדברים הבסיסיים האלה, אנחנו נראה שגם אישה צריכה כסף לפינוקים טיפה, והיא צריכה לקנות את התשתיות לפעמים, אין מה לעשות, כי זה חלק מהחיות שלה. מה אתה מתווכח על הדברים האלה? מה אתה מבזבז אין סוף כוחות בוויכוחים וריבים על השטויות האלה? אישה היא עולם הזה. עולם הזה, תעזוב את העולם הזה בשבילה. מה אתה מתווכח איתה על הקד הזה? היא שמה פה, לא שמה פה, תשים פה, מתווכח כזה. מה? תעזוב אותה. תעזוב אותה. אישה היא כל הזמן מופנית לתוך העולם הזה. אנחנו צריכים להיות מופנים לעולם הבא. זה יוד. יוד זה עולם הבא. תפקידו של הבעל זה הנהגה של הבית. אישה לא צריכה לדאוג לעולם הבא בבית. אתה דואג לעולם הבא בבית. היא דואגת לגשמיות בבית, לעולם הזה. אתה עכשיו תראה מה אתה צריך לעשות. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל להקנות לבית עולם הבא. אנשים חושבים שהתפקיד של הבעל זה לפרנס. זה לא נכון, זה טעות. תפקידו של הבעל זה גם לפרנס. הפרנסה היא חלק מאוד חשוב. שהוא מה? בדבר שהוא תקין של הבית, בניהול התקין של הבית, זה מאוד חשוב הפרנסה, השכנת השלום, מאוד חשוב שיהיה פרנסה בבית. בעל שחושב שמה? שהתפקיד שלו זה רק לפרנס, תדע לך שיש לך הרבה מחליפים. והיום מחילה שאני אומר לך, היום אשתך יכולה להרוויח גם כמוך. אז היא כבר לא צריכה אותך גם. יש גם הכנסה, הבטחת הכנסה, ביטוח לאומי, ארגוני חסד, לא יודע מה, אין סוף דברים. תפקידו של הבעל, תקשיבו טוב, זה לא לפרנס את הבית רק, אלא לפרנס אותו רוחנית. וזה אין תחליף לאבא. אני אתן לכם כמה דוגמאות. מה זה אבא? כמה חשוב שאבא יהיה בבית? שלא יבוא הביתה ב-10-11 בלילה כל יום. מה זה הדבר הזה? ילדים צריכים אבא בבית. אמא חייבת אבא בבית. אנחנו נראה כמה וכמה דוגמאות עכשיו. למה צריך את הבית ואין תחליף לאבא? אין תחליף בעולם. מי שתשים שם, הוא לא יעשה מה שאבא הזה עושה. ואני אתן לכם דוגמאות. אדם בא הביתה, פתח את הדלת. הוא רואה שתי הבנים שלו, ילד בגיל 10, בגיל 11, רבים מכות. מכירים את זה? מכירים את זה. מתחילים, הוא ראה, זה, עשה לי, לא עשה לי. אבא ישר מה? שני פרצוף. נרים טיפה בטון ככה, לא בצעקות, אבל בטון ככה, בכל טיפה רם. מה זה? מכות? בבית שלי מכות? מה הדבר הזה? פה מדברים... רק עם הפה, לא עם הידיים. מה זה? אוי ואבוי לכם, אני רואה אתכם מתקוטטים. מה היה לחדרים? טק, הילדים מסתכלים, מורידים את הראש, כמו עכברים ישר להתחסים לתוך מה? לתוך החדרים שלהם. לטון הסמכותי הזה של האבא אין תחליף. אמא לעולם לא יכולה לעשות את זה. לעולם היא לא יכולה לעשות את זה, שהיא תצעק 200 פעם על הילדים. הם ימשיכו לריב. השם טבע באבא את הטון הזה, את הגבריות הזאת, שאף אחד לא יכול להחליף, והילדים יצייתו רק לו, רק לאבא. לכן אבא צריך להיות בבית. לא אמרתי לך, תהיה בבית עכשיו ב-3 באבא צהריים. אבא צריך להיות בבית. 5, 6, 7, זה שעות קריטיות בבית. זה שעות של שיעורי בית, שגורמים לאכול, שמתקלחים, שנכנסים עכשיו, מה, לישון עוד מעט. אבא חשוב למאוד להיות בקטעים האלה. משפחות של 4-5 ילדים. זה ריבים, זה הצקות, אבא צריך שיש סמכות. איך האמא אומרת? מה קרה אבא בא פתאום נהייתם בשקט? קראים את המשפט הזה? מה קרה אבא ירד, נהייתם בשקט פתאום? מה קרה אבא נכנס, נהייתם בשקט? לפני שנייה הייתם פה להקה של זאבים. מי זאת רואה את האבא? זה אבא. זה טוב, זה ככה צריך אבא. לא חס ושלום ידיים, לא חס ושלום. לא, אבא צריך להיות סמכותי. אין דבר כזה, מה זה? מה זה אמרתי דן? מה היה לחדרים? פעם אחרונה שאני רואה אותך זה דבר כזה. אין דבר כזה. הטון הסמכותי הזה, זה אין דבר כזה, אין תחליף כזה. קחו דוגמה, שזה מאוד חשוב, תדעו לכם. עם בנות. בנות חייבות את אבא שלהם, לא את אמא שלהם. הן רבות עם אמא שלה כל הזמן. בנות עם האמאות כל הזמן רבות. אז קחו דוגמה. עכשיו, 6 בערב. הילדה רוצה לצאת, ילדה כבר גדולה, 16-17, רוצה ללכת לחברה פתאום, ללכת לאיזה מקום, יש לה איזה משהו בסמינר. היא עומדת לצאת, מה אבא שם לב שהתלבושת שלה, מה? קצת קצרה מדי. חצאית לא כזאת מושלמת. אז הוא שואל אותה, כמובן שאבא שאין לו שכל להתחיל לצעוק על הבת שלו, תחרף אותה ויגדף אותה, לא עושים ככה בחיים, זה טעות נוראית. אז מה עושה אבא? אומר לה, איפה את הולכת? איפה את עכשיו הולכת? היא אומרת לה, לא, יש לנו משהו בסמינר, אנחנו צריכים לעשות. אומר לה, יש לך 5 דקות בשבילי? בואי תשבי רגע לידי. היא יושבת, תיישבת לידו, אומר לה, ואת יודעת כמה אבא אוהב אותך, כמה אבא אכפת לו ממך, כמה אבא רק רוצה בטובתך, כמה אבא יודע שיש לו בת חכמה ונבונה ומיוחדת. שמחה, אבא הביא לה מחמאות. ואז אומר לה, אבא שלה, אומר לה, אני יכול לשאול אותך שאלה? אומרת לו, בטח אבא, למה לא תשאל? אומרת, תשמעי, אנחנו עומדים עכשיו על הגשר. מתחתנו זורם נער. שתינו מביטים לתוך המים ורואים דגים. חלק מהדגים נסחפים עם הזרם. חלק שוחים נגד הזרם. מי חי? הדג שנסחף עם הזרם, או זה ששוחה נגד הזרם? אז מיד הבת שלו מה אומרת? אומרת לו, תשמע, אבא, הדג ששוחה נגד הזרם, זה מראה שהוא חי. אבל דג שנסחף עם הזרם, אולי הוא מת. הוא לא בטוח שהוא חי. זאת אומרת, ידעתי שהבת שלי ילדה חכמה. אין, אין כמוה בעולם. עכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה. תחילה שאני מעכב אותך, עוד שאלה אחת רק. אנחנו עכשיו עומדים על מדרכה, ברחוב. ואנחנו רואים שני סוגי אנשים. אלה שלא נסחפים בזרם האופנה, ואלו שנסחפים. אם האופנה היום הולכת, היום אומרת שמה, הולכים עם עקום, הם הולכים עקום. אם האופנה אומרת עכשיו הולכים עם בגדים קרועים, הולכים עם בגדים קרועים. אם האופנה עכשיו אומרת עושים ככה, עושים ככה. אבל ישנם אנשים שמה, שלא נסחפים. צו האופנה לא משפיע עליהם. הם ילבשו תמיד בגדים סולידיים, מכובדים, יפים. אז הוא שואל אותה, מי לדעתך האדם החי, זה שנסחף בזרם או זה ששוחה נגד הזרם? מה הבת הזאת תענה? היא לא תענה בכלל, היא כבר ענתה לפני זה את התשובה. חוזרת לחדר, אז הוא אומר לה, רגע ביתי, את הרי ילדה מיוחדת. אם את תלכי עכשיו לחברות שלך כמו שאת לבושה, אז מה יגידו? עוד סתם בחורה עוברת בחור. אבל אם את תלבשי בצורה יותר יפה, סולידית, ירגישו, אתה יודע, תראה את הבת שלה, איזה יופי מתלבשת, ילדה מיוחדת. מיד מה הילדה הזאת? קבלת את דברי האבא, אין דבר כזה. היא הולכת מחליפה ומסתכל, איך זה? צויין, איזה יופי, 10, כל הכבוד לך. לאבא הזה אין מחליף. האמא לא הייתה עושה את העבודה הזאת בחיים. היא לא יכולה לעשות את זה גם. האבא הוא פרנס רוחני. אבל אם הוא לא בבית, מי יעשה את זה? אם האבא לא בבית בשעות האלה, מי יעשה את זה? זה הקלקול הכי גדול שיש היום בדור שלנו. כי אין את האבא בבית. או שהוא חולה כסף, אז הוא עובד עד מאוחר. או שהוא חושב עכשיו שהוא צריך ללמוד תורה אינסוף על חשבון הבית שלו. וזה לא כתוב בשום מקום. אתה יכול ללמוד תורה אחרי זה או לפני זה. אם אבא לא יהיה בבית ויפרנס את הבית רוחנית, הבית הזה יתמוטט. אני אומר לכם. תדעו לכם שאבא מספר סיפור לילדים, זה משהו אחר לגמרי. זה לא כמו סיפור של אמא. הטון הזה שאבא מספר בשולחן שבת, מספר סיפור, תדעו לכם, כולם שומעים, כולם נספים לשמוע. הבנות במיוחד באות לשמוע. אתם צריכים לדעת, כל אדם הוא נברא עם מנגנוני הגנה. יש לו מנגנון הגנה. כשהוא מרגיש שהאישיות שלו מותקפת, הוא ישר מה? הוא לא מסוגל. ישר נהיה לו מנגנון, ישר תקיפה בחזרה. כשהוא שומע איזה האשמות עליו, כל העורך דינים שלו מה? ישר קמים. לכן אחד השיטות בבתים, תדעו לכם, תקחו את הטיפ הזה אין סוף. אחת השיטות להעביר מסר או ביקורת, בלי לעורר אצל הילדים שלכם את המנגנון הזה של ההגנה, זה באמצעות סיפור. שאם אתה בא לילד ואומר לו, אתה לא בסדר, את לא הולכת צנוע, את ככה, את ככה, היא לא תקשיב. אבל אם אתה מדבר עכשיו על מי? על רחל, בסיפור. רחל בסיפור, מי זאת? מה זאת הילדה הזאת? אתה לא מדבר עליה. מוכנה לשמוע. באמצעות המשל הזה היא תקבל את מה? את התרופה שמתאימה לה. זה דבר עצום בבתים, תדעו לכם סיפורים. סיפורים. לא לפנות ישירות. שולחן שבת, מה אתה רוצה, בן אדם לחברו, בן אחים, תכין סיפור, בן אחים, משהו רגשי, משהו מרגש, וגם אחרי זה אל תרמוז לאף אחד שום דבר. כולם הבינו הכל, אל תדאג. הכל הבינו פה. האבא האמיתי זה לא אבא ביולוגי, זה אבא רוחני. אתם לא יודעים כמה ילדים צריכים את אבא שלהם, כמה ילדות צריכות את אבא שלהם. הוא מכוון אותם, הוא מדריך אותם, הוא מכניס את העולם הבא הביתה. הוא דואג לצרכים הנפשיים של בני הבית. אישה שרואה בעל כזה, אין יותר שמחה. אין יותר שמחה, אין יותר שמחה ממנה. אין, היא כזאת שמחה, אין הסוף. שהוא ייתן כתף, הוא ירים איתה את מסע גידול הילדים, לא בגשמיות, ברוחניות. כמה חשוב שהבעל הוא לומד תורה, שהבעל בא לשיעורי תורה, הוא לומד דברי חוכמה, הוא מבין בצרכים נפשיים, הוא שומע דברים כאלה, הוא מבין איך מתמודדים ילדים, שהנוער מתבגר, עם ילדה, איך הם באים אליה. הוא הרב של הבית, הוא המנהיג. כולם יודעים שמה? ימצאו אצלו עצה טובה. זה אבא. זה אבא, זה עולם הבא. זה עולם הבא שאתה נותן בבית. אין תחליף לאבא כזה. זה אבא. אבא, אנחנו נשענים עליו. זה אבא. אפשר לבוא אליו. הוא תמיד מבין אותי. הוא תמיד אפשר לשאול אותו. הוא תמיד ייתן לי עצה טובה. תדעו לכם, ילדים כאלה לעולם לא יעזבו אותך. הם יהיו גם בגיל 60-70, הם יבואו להתייעץ עם אבא שלהם. אני אומר לכם. אני שואל את אבא שלי. כי אבא שלי יודע שהוא אפשר למצוא אצלו עצה. הוא יודע להקשיב. הוא יודע להבין אותי. הוא גם יורד למה? הוא יורד לדבר איתי בגובה העיניים. כשילדים גדלים, אי אפשר לדבר איתם מלמעלה למטה. ילד בגיל 16-17 עובר עליו דברים, תרד איתו לגובה העיניים. תגיד לו, גם אני הייתי בגיל שלך. היצר הרע שיש לך? היה לי יצר הרע, אתה חושב שלא היה לי יצר הרע? בטח שאני מבין מה אתה עובר. אני יודע מה אתה מתמודד. תן לו דברי חיזוק, תבין אותו. תראה לו שגם אתה עברת את הדברים האלה. ילד ששומע דברים כאלה אומר, מה, גם אבא שלי עבר דברים כאלה? אז גם אני נורמלי. אז הכל בסדר. אז אני אחזיק מעמד. וגם אם נפלתי או מעדתי, בסדר? גם אבא שלי נפל ומעד. כולם נופלים ומועדים. אבל הוא עדיין, תראו, אבא שלי נהיה אבא שלי. לא קרה שום דבר. לכן אישה לא יכולה לעולם לעשות דבר כזה. אישה רוצה בעל כזה. היא רוצה בעל שיעץ, בעל שינהיג, בעל שיקח את הבית מבחינה רוחנית ומה? וירומם אותו. אבל מצד שני, תדעו לכם, אסור לאיש לתת הרגשה לאישה שהיא פחותה. כי הרבה פעמים נהיה בצד בבית שהאבא, הוא נותן את העצות, הוא המגשר, הוא נותן את המילה טובה כזאת. אמא קצת נהיית ככה בצד, זה לא טוב. פוך, חס ושלום, אסור לתת הרגשה כזאת. תפקיד להרים אותה, לשבח אותה בדברים שלה, לכבד את הרצונות שלה איפה שצריך, לא לקוס עליה, אפילו שהיא אומרת משפטים לא כל כך חכמים בעולם. לא קרה שום דבר, תבין אותה. אז תסביר לה עוד פעם. אני אספר לכם שתי סיפורים, מוכרים. שתבינו מה זה עיצוב אישיות. מה זה אדם שהוא אדם אמיתי, אדם שהוא צריך להיראות ככה. מה זה גדול ישראל? מה זה אדם שהוא מרים את אשתו? מה זה אדם שיודע מה זה שלום בית? היה סיפור על בשנת 1995, תשנ"ה. הייתה הלוויה, נערכו בה, בהלוויה השתתפו בה 300,000 איש. מי זה היה הלוויה של מי? רבי שלמה זלמן אורבך, זצ"ל, אחד מהצדיקים הגדולים. היה אדם משכמו ומעלה. אנשים היו מחוברים אליו, היה לו מידות, הליכות, גאונות, אין סוף. שנים לפני זה נפטרה אשתו, הרבנית. בלוויה שלה גם באו הרבה תלמידים, והיה הספדים והכל. היה מעמד של הרבה אנשים, רבי שלמה זלמן אוירבך, בעלה, אישת ההספדים עמד על הרגליים שלו, ורגילים הרי מה לעשות, לבקש מחילה מה? הנפטר. הוא בא ואמר ליד כל האנשים, את יודעת שאין לי על מה לבקש מחילה ממך. מעולם לא אמרתי לך מילה שיכולה להשתמע כפגיעה. חזה שלום. יש פה גבר שיכול לקום ולהגיד דבר כזה? היה אחד הרבנים מספר, הוא אומר שהוא שאל את השאלה הזאת באחד ההרצאות, אז אחד קם. אמרו לו, מה אתה? אמרו לו, לא, אני רווק. אמרו, אני עדיין רווק. מישהו יכול להגיד דבר כזה? מישהו יכול להגיד דבר כזה? זה הגדולה שלו, לא הגאונות שלו. והוא לא עבר מצבי לחץ, והוא לא עבר קשיים, והוא לא עבר ניסיונות. אבל היא עיצבה לו את האישיות, שזה הוא נהיה רבי שלמה זלמן אוירבך. יש, הרב אמר פעם, שמעתי לפני כמה זמן, הוא אומר שהיה אז הנשיא קלינטון, אז יום אחד הוא נסע עם אשתו, אז הם עצרו באיזה תחנת דלק. אז כשהם ירדו למטה, עצרו למלות דלק לזה, אז היא ראתה את המנהל של הדלק שם, של אותו המקום הזה, של תחנת דלק. אז היא אומרת לו, מה? היא אומרת לבעלה קלינטון, הנשיא, שהוא היה נשיא. היא אומרת לו, אתה יודע, זה, הייתי צריכה להשתדך איתו. הייתי צריכה להשתדך איתו. כאילו, הייתי צריכה להתחתן איתו. אז מה אומר לקלינטון, נשיא? וואלה, איזה מזל יש לך, תאמיני לי. אם הייתי התחתנת איתו, לא היית עכשיו אשתו של הנשיא. מה היא אמרה לו? הייתי מתחתן איתו, הייתי הופכת אותו לנשיא. הייתי הופכת אותו לנשיא. זה כוח של אישה. זה אישה. אישה היא מעצבת. זה מידות. זה רבי שלמה זלמן אוירבך. עיצוב אישיות, תראה איזה מידות, מה אומר דבר כזה. בשביל זה אתה השמש, אתה הבעל, אתה הגבר. אתה המנהיג, על מה אתה המנהיג? להיות כמו ילד קטן, כל דבר לענות, כל דבר לצעוק, כל דבר לקרוס. אז אתה ילד קטן, אתה כמו ילד מהבית. במה אתה בעל? במה אתה יכול להגיד שאתה בעל? אתה השמש, אתה המנהיג, במה? אתה מתנהג כמו ילד קטן? אתה לא שם לב, אתה מתנהג כמו ילד קטן. היה עוד סיפור, זה סיפור מאוד מוכר, אבל אנחנו נספר אותו, כי כל הזמן הוא מחזק. על חפץ חיים, חפץ חיים קודש קודשים. ידוע חפץ חיים, אין מה להגיד עליו, כל מילה שנגיד עליו זה רק להיגרה. הרב, הוא נפטר בגיל 93. עכשיו, אשתו הראשונה של הרב נפטרה, של החפץ חיים, שהוא היה בגיל 66, והוא התחתן חתונה שנייה, אישה שנייה. טוב, הגיע חג סוכות הראשון עם הרבנית, החדשה, הרב עשה סוכה, הרב עושה 40 שנה סוכה באותו מקום, לא ביקש עזרה מאף אחד, שום דבר, ואתם יודעים כמה זמן זה לוקח לבנות סוכה, הכל. קראנה הרבנית החדשה, שתבוא לחצר, מה, לראות את הסוכה שהוא הקים. אשתו הביטה על הסוכה, הרבנית חדשה, עכשיו הם נשואים טריים. כן, אומרת לו, רבי ישראל, מכילה, אבל למה לא התייעצת איתי? אני חושב שהסוכה במקום הזה הרבה יותר טוב, בפינה השנייה, הרבה יותר טוב. מה היה עונה בעל? תגיד, את רצינית? אני 40 שנה בונה את הסוכה. כולה נשוא איתה כמה חודשים. מה, אני סולל בונה? מה זה עכשיו? אני אגיד, את רצינית? לא, חפץ חיים, נהנה עם הראש. מה עשה? פרק את הסוכה, העביר אותה לצד שני. סיים את הקמת הסוכה, קרא לה עוד פעם. היא יוצאת לחצר מביטה לסוכה. וואי, איזה יופי זה. גבית, מכילה, באמת מכילה. סליחה, באמת מכילה. אבל עכשיו שאני מסתכלת על זה, אתה צודק. בצד השני זה הרבה יותר מוצלח. מה הבעל רגיל היה עושה? היה עושה את אשתו קישוט לסוכה. היה עושה אותה קישוט לסוכה, היה עושה אותה. אבל מה הוא? לא דיבר מילה. הוא פרק את הסוכה בנחת, הקים אותה בפעם השלישית. קרא לה עוד פעם, אמר, נו עכשיו. אמר לה, זה מושלם. בישראל זה משהו מיוחד. זה עיצוב אישיות. זה אדם גדול שבגדולים שעיצב את האישיות שלו. לשמח את האישה ולגרום לנחת רוח ולעצב את האישיות שלך, זה לא פחות חשוב ממצוות בניית סוכה. זה אדם צריך לדעת. לכן זה האישה. זה האישה. זה האישה. עולם הזה. עולם הזה. עולם הזה. עולם הזה. הבעל, עולם הבא. עולם הבא. אתה דואג לעולם הבא. אתה מה? הפרנס הרוחני בבית. אתה המנהיג בבית. אתה הפותר הבעיות. אתה עכשיו מביא את הצרכים האישיים של כל אחד. אתה מבין כל אחד. אתה מבין את הטענות של כל אחד. אתה מכבד את השריפה הזאת. פה אתה עושה ככה, פה אתה עושה ככה. נסיים ברמב״ם. כולם מכירים את הרמב״ם. הרמב״ם מונה בהלכות אישות. הוא מונה את התפקידים של הבעל. בואו נעבור אותם. בואו נראה מה הרמב״ם, שהוא כתב את ההלכות האלה, הוא כתב את ההלכות האלה שמביאים לשלמות של הבית והשכנת שלום. בואו נראה מה הרמב״ם כתב. אנחנו נלמד מזה הרבה מוסר השכל. הרמב״ם אומר ככה, אני קורא לכם. וכן ציבור חכמים, שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו. אדם חייב להקפיד, להרבות בכבודה של האשתה, של האישה, יותר ממה שהוא היה רוצה שיכבדו אותו. מכבד את אשתו יותר מגופו. למה? כי הבושה של האישה הוא הרבה יותר גדול מזה של האיש. בגלל שהיא רגישה, היא נעלבת, לכן הורו חזל שהבעל יכבד את אשתו יותר מגופו. הבעל חייב להקפיד שיהיה לה יותר ממה שיש לו. יש לך בגדים כאלה, צריך להיות לה בגדים יותר יקרים. יש לך אוטו כזה, צריך להיות שאשתך אוטו יותר טוב. יותר מגופו. שתיכם חזרתם הביתה. הבעל מחמם עכשיו אוכל, אתם מכינים עכשיו שתי פרגיות. הכנת שתי סטייקים. עכשיו, אתה מכיר את זה? אתה בא להגיש את השתי סטייקים, אתה רואה סטייק אחד יצא לא משהו, וסטייק אחד יצא טוב. מכירים את זה? ישר אתה זורק לה את הסטייק שלא מוכן. את הסטייק שלא יצא כל כך טוב. כולנו ככה. מכבדה יותר מגופו. הרמב״ם כותב, תן לה את הסטייק העסיסי. הפעולה הזאת מחנכת אותך להעריך אותה. אתה תעריך אותה, זה ייתן לך הערכה אליה. באת לאכול בננה, זה בננה האחרונה. אשתך אוהבת בננה. אתה יודע שיתבקש עוד שנייה. אל תאכל אותה עכשיו לפני שיתבקש. נשאר בננה האחרונה. את רוצה אשתי? קחי. כן, בננה, באמת, מהבוקר אני כבר שמתי עין עליה וזה. תן לה את הבננה. זה מכבדה יותר מגופו. ואוהבה כגופו. הבעל צריך לאהוב את אשתו לכל הפחות, כמו שהוא אוהב את עצמו. מה הכוונה? מה ששנוא עליך, אל תעשה לאשתך. הרבה פעמים הבעל הוא מעלה את הטון, נכון? הוא מביט על אשתו, מה? בזלזול. הוא לא שם לב שהוא נמצא ליד ההורים שלו. הוא לא שם ליד אנשים. אתה לא שם לב? אתה מוכן שיצקו עליך בפני כולם? אז למה אתה עושה לקחת פרצופים לפני ההורים שלך? לפני ההורים שלה, אתה מבייש אותה. אל תצק עליה בפני הילדים, בפני המשפחה. אתה נחית עליה אורחים. תתחיל לעשות מצוות. אתה רוצה להזמין אורחים, תתייעץ איתה. שמעתי, הזמנתי כמה זה, מה זה, מצווה חסד. עוד פעם, את לא אוהבת חסדים, את לא אוהבת אורחים, אף פעם את לא מכניסה אורחים. אל תעשה מצוות על חשבונה. בהסכמתה, אומר הרמב״ם. עוד דבר, ואם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי ממונו. שאתה התחייבת בכתובה, התחתנת עם האישה, התחייבת בכתובה להאכיל אותה, לפרנס אותה, לתת לה את כל צרכיה וסיפוקיה. תדעו לכם, אחד הצרכים החזקים של האישה שמסמכים אותה, היא האפשרות הכלכלית לקנות ולהתחדש. עוד פעם, מה הרמב״ם אומר? אם יש לו ממון, לפי הממון שלך. לא אמרתי כל דבר. אבל תעשה אפילו מעבר ליכולת שלך. תן לה להתחדש. תן לה, לא נורא. עוד 50 שקל, עוד 100 שקל. אז היא החליפה את זה, מה קרה? אז היא כבר קנית, החליפה אחרי. בסדר, לא קרה שום דבר. חז"ל אומרים שאדם נושא אישה, עולה אימו ואינה יורדת אימו. זאת אומרת, הבעל צריך לדאוג לאשתו, אומרת הגמרא, שהיא תמיד תהיה במצב של עלייה מבחינת מה הנוחות הכלכלית וגם פינוקים. כן, כן, כן. אישה צריכה לפעמים אקסטרה. סתם לבזבז כסף היא צריכה, כן. 100-200 שקל יותר, אין מה לעשות. היא קנתה מעדנים קצת יותר יקרים, בסדר, לא קרה כלום. אין מה לעשות. אז בקניות היא הוסיפה עוד 50 שקל? לא נורא, לא קרה כלום. אני לא מדבר עכשיו על קנתה עוד באלפים. לא, לא על זה. לא קרה שום דבר. צריך תמיד להקפיד שלאישה יהיה לה בארנק כסף כיס להוצאות. שהיא צריכה. לכן תמיד תן לה 100 שקל שיהיה לה. אל תשאיר את אשתך בלי כסף. אין דבר כזה. תן לה 100, 150, שיהיה לה. היא הולכת ברחוב, היא רוצה לקנות שתייה, היא פותחת הארנק, אין לה שקל. זה בושה. אתה רוצה עכשיו משהו לאכול, משהו טעים. תמיד תדאג שיהיה לה מה? כסף בארנק, 50, 100, משהו שיצטרך. אתה יודע, יש לפעמים בעלים שמה אומרים לאישה? אומר, שיחסר לך כסף, תבוא אליי, תדאגי, תקבלי. זה גם הנהגה לא טובה. למה? כל פעם שהיא באה אליך לבקש, היא מרגישה מושפלת. מרגישה תלותית, כל פעם מבקשת, כל פעם היא עוברת מסע כזה של כל מיני כזה, זה לא נעים. כל פעם שהיא צריכה כסף למכולת, לקנות בגד הילדים, אתה מתחיל לשאול שאלות. כמה אתם אוכלים? מה זה? כמה זה? כמה זה? כמה נו? כמה נו? זה תחקיר כזה, זה לא הכי נעים בעולם. אומר הרמב״ם עוד, ולא יטיל עליה אימה יתרה. בבית חייב להיות אווירה נעימה. יש בעלים שהם חוזרים מהעבודה, לפני שהם פותחים את הדלת, כבר אתם יודעים, הבית עובר ל... איך אומרים את זה בצבא? אחטף שק, נכון? עובר לדום. זה לא מתאים, שאתה פותח את הדלת. בעלים כאלה זה לא הכי נעים, להיות בחברתם. משליטים עכשיו מה? לחץ, טרור, דברים כאלה, לא, האישה לא אוהבת את זה. אווירה של נועם. אבא בבית זה אווירה של נועם אמור להיות, נכון? אווירה של רצינות לפעמים, לא עושים מה שרוצים, כן, אבל שיהיה אווירה של נועם. אומר הרמב״ם, ויהיה דיבורו עמה בנחת. שמעתם את זה? זה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו נכשלים בהם. ויהיה דיבורו עמה בנחת, לא כמו עם החבר שלך שאתה מדבר. בנחת. בנחת. יש זוגות הרבה שמדברים, אבל רק בצעקות. היא צועקת, עזוב אותה, שתצעק. אתה תענה בנחת. הקשבה. תחפש מה מפריע לה, מה כואב לה, מה יש שם מדברת. צריך להתעניין בזה. דבר איתה בכיף, בנחת, או בטונים גבוהים. אומר הרמב״ם, ולא יהיה עצב. שימו לב למילה, הרמב״ם אומר, ולא יהיה עצב. לא כתוב לא עצוב ולא תהיה עצוב. מה זה עצב? עצב, שימו לב, בעל הוא מכניס עצבות לפעמים לבית. הוא סוחב מהעבודה עצבות, מהחברה, מהמקום שהוא נמצא בו. בעל שבא הבית, זאת אומרת, עוד פעם אתה ככה, מכניס את כל הבית לדיכאון, לעצבות. לא. אל תגרום לבית שיסבלו בגלל שהעליבו אותך בעבודה. תשתדל להראות פנים מהירות, שמחות, תהיה סימפטי. הם לא הכותל המערבי שלך. אתה שמש נשמה, אתה בעל. אתה בעל, אין פה... אתה לא אישה, אתה בעל. אתה הכותל של אשתך. אשתך לא הכותל שלך. בגלל זה אתה בעל, אתה נקרא בעל. תמיד, לפני שאתה נכנס הביתה, תחייך. איך אומרים על החיוך? חיוך, יש כזה משפט שאומרים דבר יפה. חיוך זה קו עקום שמיישר את הכל. זה חיוך. תעשה סטיקר. חיוך, קו עקום שמיישר את הכל. לכן הרמב״ם אומר גם ולא יהיה רגזן. זה אותו דבר. לא לחץ, לא רוגז. שמחה, חיוך. שיהיה אווירה של מה? אווירה זורמת. יש, אני אסיים במשל שייתן לנו ככה איזה גם, איזה תובנה חזקה בשלום בית. היה מאחד היערות של אפריקה, היה צבי עם קרניים גדולות ויפות. היה חי שם באפריקה. צבי כזה גדול עם קרניים כאלה גדולות ויפות. כולם קינו בו, והוא מה? הוא חש את עצמו, ראוי להניג מה? את העדר. הוא מניג עכשיו את העדר. באחד הימים, עלה במוחו רעיון, מביא את כל החברים מהעדר, כל חבריו לעדר, הביא אותם לכינוס. הוא אומר להם, תקשיבו טוב, אתם יודעים למה הרעיות מצליחים לתפוס אותנו? הרי אנחנו יותר מהירים, הצבי יותר מהיר מהאריה. איך יכול להיות שהם תופסים אותנו? למה? הם חכמים. האריות רודפים אותנו תמיד מן הצד. שימו לב, האריות שהם רודפים לא רודפים ככה. הם רודפים מהצד, הם סוגרים אותו לפינה. למה? הם רוצים שהצבי ייכנס ליער, ואז הם יודעים שברגע שהוא נכנס ליער, מה יקרה עם הקרניים שלו? טק, ייכנסו בתוך מה? בתוך ענפי היער. ואז אנחנו מה? נגמר. אוכלים אותנו לארוחת צהריים. הוא אומר, אני כבר הולך שבועיים עם התבודדות, אני מתבודד כבר שבועיים על זה, ואני החלטתי, אנחנו הולכים לקצץ את כל עצי היער. וככה מה יקרה? לא יסתפחו הקרניים בין הענפים. טוב, חרד בבוקר, כל אחד בא מקבל גרזן, כל אחד מהעדר מקבל גרזן, אלפים, אלפים, כולם עם גרזנים. פתאום בא איזה תלמיד חכם, צבי, תלמיד חכם כזה, עם זקן ככה. הוא אומר להם, איפה אתם הולכים? אני רואה אתכם עם גרזנים והכל. הוא אומר, אנחנו הולכים לקצוץ את היער. אין יותר ענפים, אין יותר היערות, אין כלום. הוא אומר, טוב, נו, קצץ את היער ואחרי זה. הוא אומר, מה הבעיה? נקצוץ את היער הבא. נקצוץ את היער הבא. מתחיל לצחוק הצבי הזקן הזה. הוא אומר להם, שתלכו לקצוץ את היער השני, אז הראשון יצמח מחדש. תלכו ליער השלישי, יצמח השני. מה אתם עושים? מי עושה דבר כזה? אז הוא אומר לו, אז מה עושים? הוא אומר לו, תקצצו את הקרניים שלכם. זה הרבה יותר קל. למה לקצץ את כל היער? תוריד מה? תוריד את הקרניים. זה מה שאמר שלמה, החוכמה תחיה בעליה. לכולם פה, כולל אני, יש קרניים. גאווה, כבוד, קנאה, אנוכיות, תאווה. מה אנחנו רוצים? לשנות את היער. אל תשנה את היער. תקצץ את הקרניים שלך. בבית לא חותכים את היער. בבית מקצצים את הקרניים. כל הזמן תקצץ את הקרניים שלך, את הגאווה שלך, את האנוכיות שלך, את התאווה, את הקנאה, את הכבוד. מה אתה רוצה לקצץ את היער? זה נקרא. מקצצים מה? מקצצים כל הזמן את מה? את הקרניים. זה משכין שלום בבית. הכלי שמקשר בבני זוג זה השלום. איך שלום מושג? שכל אחד מקצץ את הקרניים שלו.